Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק מספר 171, ההיסטוריה של האינטרנט, שידור חוזר. שלום, כפי שסיפרתי לכם לפני מספר שבועות בפרק שעסק בגנטיקה, אנחנו בעושים היסטוריה עסוקים בתקופה האחרונה בהקמה של שני פודקאסטים חדשים, Curious Minds האמריקני וסיפור משפחתי הישראלי. יש לנו אפילו משרד חדש בבנימינה, הקפה זורם כמיים והעבודה נעשית במרץ. אבל בגלל העבודה על הפודקאסטים החדשים, קצב יציאת הפרקים בעושים היסטוריה ירד מעט. על דאגה זה זמני בלבד, בקרוב ממש נחזור להוציא פרק חדש בכל שבועיים. בינתיים אני משחרר מספר פרקים מהארכיון של התוכנית. הפרק שתשמעו מיד יספר את סיפורה של רשת האינטרנט והשיקולים שדחפו את המהנדסים שהגו אותה לתכנן אותה כפי שהיא היום. מכיוון שמדובר בהיסטוריה בת 20 שנה ויותר, לא הרבה השתנה מאז שיצא הפרק לאור לראשונה ב-2010, וכמעט כל מה שתשמעו בו עדיין רלוונטי לימינו. הנקודה היחידה שבה חל שינוי מסוים הוא באופן החיבור של ישראל לרשת האינטרנט העולמית. עקרונית, ישראל מחוברת לאינטרנט העולמי אך ורק דרך כבלים ימיים. אמנם אפשר עקרונית להוליך את הסיבים האופטיים גם דרך מצרים, אבל מכיוון שברור לכולם שתשתית אינטרנט היא גם תשתית חיונית לביטחונה של ישראל, אנחנו מעדיפים לא לסמוך על טוב ליבן של אף אחת משכנותינו. עד לא מגבר היו רק שני כבלים תת-ימיים שחיברו את ישראל לאינטרנט העולמי. כבל אחד שיצא מחיפה ואחד מתל אביב. הכבלים חוצים את הים התיכון אל סיציליה שבאיטליה ומשם אל שאר העולם. שני הכבלים נמצאים בשליטתה של חברת מד נאוטלוס האיטלקית, והם חלק ממערכת כבלים גדולה בהרבה שמקשרת גם בין יוון, טורקיה וקפריסין. בשנת 2011 הכריז הממונה על ההגבלים העסקיים כי מד נאוטילוס, מתוקף היותה זו שמחזיקה בחיבור היחידי של ישראל לאינטרנט עולמי, היא מונופול. המשמעות של ההכרזה הזו היא שהרשות להגבלים עסקיים יכולה להצר את צעדיה של החברה ולנקוט בצעדים שמודדים תחרות בשוק. ואכן, בשנת 2012 הניחה חברת בזק בינלאומי קבל תת ימי נוסף שיוצא מחוף תל אביב. מעבר לעידוד התחרות העסקית והרווח לצרכן, העובדה שישנם עכשיו שלושה כבלים במקום שניים, תורמת גם לשרידות העקרונית של רשת האינטרנט אצלנו, שכפי שתיווכחו מיד בפרק, הייתה חלק גדול מהשיקולים שהניעו את יוצריה של האינטרנט לבנות אותה כפי שהיא. במילים אחרות, אתם יכולים להיות קצת יותר רגועים לגבי הסכין של האבטיחים. אז הבה נעבור אל הפרק עצמו, מיד לאחר חסות אחת קצרה. מאזנה נעימה. הפרק בחסות Outbrain Engineering, המגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים. מכירים את המלצות התוכן שמוצעות לכם בסוף כתבה בעיתוני הדיגיטל הגדולים כמו ויינט, הארץ, דה מרקר בישראל והגארדיאן, ESPN ו-CNN בחול? אז Outbrain Engineering אחראים להן. גוף הפיתוח וההנדסה של Outbrain ועוד כמה אלפי שרתים מגישים בכל חודש מאות מיליארדי המלצות לכחצי מיליארד קוראי תכנים ברחבי העולם. זהו אתגר הנדסי ואלגוריתמי ענק שכל מטרתו להתאים לכל אחד מקוראי התכנים ברחבי העולם את המלצות התוכן שיעניינו אותו באותו הרגע, וכל זה בתוך כמה מילי שניות. מעורבים באתגר הזה מהנדסים מוכשרים ומנוסים, טכנולוגיות ביג דאטה מתקדמות ותשתיות רחבות, ובאוטבריין אוהבים את האתגר הזה. אז אם גם אתם רוצים להיות חלק מאתגר הנדסי גדול שמשנה את חוויית צריכת התוכן ואת עולם שיווק התוכן, ואם יש לכם את הידע הדרוש כדי להצעיד את העולם הזה קדימה, Outbrain Engineering היא אחלה מקום בשבילכם. מחפשים שם מהנדסי Java, Backend, טכנולוגיות Web, אנשי סיסטם, Big Data ואלגוריתמאים. שילחו את קורות החיים שלכם לכתובת jobs@outbrain.com jobs@outbrain.com, וכתובת המייל תופיע גם בפוסט של הפרק הזה באתר הבית של עושים היסטוריה. אני זוכר את הפעם הראשונה שגלשתי באינטרנט. אני וחבר עמדנו מול המחשב שזה עתה חיברנו למודם וחיכינו. כמובן שכבר קראתי ושמעתי על הרשת, על מנוע חיפוש ולגלוש, אבל האינטרנט הוא מסוג הדברים שעד שאתה לא ממש רואה אותם, קשה לך להבין על מה מדובר. זאת אומרת, הייתי די בטוח שהחוויה לא מערבת מים בשום צורה, אבל הגלשן שלי היה במחסן, לא רחוק. הוא רק לעת הביטחון. מה קורה עכשיו? שאלתי. כשמוח שנער מתבגר ניצב מול אתגר אינטלקטואלי לא ברור, הוא נוטה מיד לכיוון פתרונות שמוכרים לו היטב. החבר הצביע על מנוע החיפוש ואמר לי, תכתוב סקס. אלו היו הימים הראשונים של הרשת הישראלית, ולכן קיבלנו רק כמה כישורים בודדים וגם הם בעלי גוון אקדמי. לא משהו, האינטרנט הזה, הערתי בחוכמה אינסופית. תנסה שוב פעם, אמר לי החבר, שהיה חובב מטוסים מושבע. תכתוב F-15. טרח, 25,000 תוצאות חיפוש הזכירו את המילה F-15. אני והחבר הבטנו זה בזה בתדהמה. לשנינו היה ברור שאם יש 25,000 אתרים שעוסקים במטוסי קרב, אז בטוח שאיפשהו, אי שם בתוך האינטרנט, עמוק עמוק בתוך הצינורות, אנחנו נמצא גם תמונות של ערומות.
עכשיו רק נותר לעצור ולרגע לאומץ לשאול מול כולם, יש פה עניין שניתן לראותו לגדול הישגי האדם. מאז הגלגל החשמל הוא מקדונלדס, מאז הערוץ השקט, לא הייתה המצאה ששינתה את חיינו כמו יקירתי רשת האינטרנט.
רשתות מחשבים היו קיימות עוד בשנות ה-50. בבסיסים של הצבא האמריקני או באוניברסיטאות גדולות היו כמה מחשבים בודדים מחוברים זה לזה בסבך של כבלים ומחברים. המהנדסים גם הצליחו לחבר את רשת המחשבים של בסיס אחד לרשת של בסיס אחר, אבל החיבורים הללו היו תמיד פתרונות נקודתיים. הם היו יקרים מאוד ודרשו תכנון מדוקדק. אדם אחד עמד לשנות את כל זה ובכך לסלול את הדרך להמצאת האינטרנט, ואותו אדם לא הבין כלום במחשבים. ג'וזף ליקליידר, ליק בקיצור, היה פסיכולוג צבאי שעסק בפרויקטים שונים שקשורים למלחמה הקרה. היה לו רקע אקדמי בפיזיקה ובמתמטיקה, אבל הפעם הראשונה שפגש מחשב הייתה רק בשנת 1950, כשהיה כבר בן 35. הוא לא הבין כלום באלקטרוניקה ולא ידע לתכנת, אבל הקליק בין המחשב וליק היה מיידי. באותם הימים, ממשק העבודה מול המחשב היה באמצעות כרטיסיות מנוקבות. הטכנאים עבדו שעות ארוכות כדי להכין את הכרטיסיות ולהזין אותן למחשב, ואז המתינו עוד כמה שעות עד שהמחשב יסיים את חישוביו. זה היה תהליך מסורבל ומאוד לא יעיל, וליק הבין, בעיקר על סמך האינטואיציה, שבמכונות הגדולות הללו ישנו פוטנציאל בלתי מנוצל. בשנת 1962 מונה ליקליידר לראש המשרד לטכנולוגיות עיבוד מידע, במסגרת סוכנות מחקר צעירה של משרד ההגנה האמריקני בשם דרפה. הפעילות בדרפה התרכזה סביב סימולציות מחשב של משחקי מלחמה, אבל לליק היו תוכניות אחרות. הוא גייס את טובי המוחות באוניברסיטאות וביקש מהם למצוא דרך פשוטה לחבר בין רשתות מחשב מרוחקות. הייתה לו מטרה ברורה. ליק הבין שכדי לפתור את בעיית אי היעילות של המחשבים, יש לחבר אותם יחד. אם מחשב אחד עדיין לא מוכן לפעולה או עסוק בחישובים ארוכים, הטכנאי יוכל להתחבר מרחוק למחשב פנוי שנמצא בבסיס אחר ולבצע את העבודה עליו. זו לא הייתה משימה פשוטה. לא היו תקנים קבועים לרשתות מחשב, וכל ארגון בחר את המחשבים והטכנולוגיה שהתאימה לו. התוצאה הייתה בלגן טכנולוגי ומחשבים שלא היו מסוגלים לדבר זה עם זה. כשנסתיימה הקדנציה של ליק, הרעיון שלו היה עדיין בלתי ממומש, אבל זרעי המהפכה כבר נזרעו. פול ברן היה מהנדס צעיר שעבד עבור חברת רנד, קבלנית משנה של הצבא האמריקני. המשימה שהוטלה עליו הייתה לתכנן מערכת תקשורת שתוכל לשרוד הפצצה גרעינית. ישנם מספר פתרונות אפשריים לבעיה הזו. הפתרון הפשוט ואולי המובן מאליו היה להוליך כבלי תקשורת ישירים מכל נקודה לכל נקודה. זאת אומרת, אם הבסיס בלוס אנג'לס רוצה להתחבר לבסיס בניו יורק, לבסיס בפילדלפיה ולבית הלבן בוושינגטון, נחבר כבלים מלוס אנג'לס לכל אחד מהיעדים האלה. הפתרון הזה אולי טוב כשמדובר בכמה בסיסים בודדים, אבל מה יקרה אם נרצה לחבר כמה מאות בסיסים זה לזה? כמות כבלי התקשורת שתידרש לשם כך תהיה בלתי הגיונית ובלתי מעשית. פתרון אפשרי נוסף הוא להציב מחשב מרכזי בנקודה כלשהי במדינה, ושכל הבסיסים יתחברו אליו. תפקידו של המחשב המרכזי יהיה להעביר את המידע מבסיס לבסיס, כמו מרכזיית טלפונים. במילים אחרות הוא יבצע מיתוג של המידע. זהו פתרון חסכוני מאוד בכבלי תקשורת ויחסית פשוט למימוש. הבעיה עם הפתרון הזה היא שהוא אינו עומד בדרישה הבסיסית שהוטלה על פול ברן. ברגע שהסובייטים יגלו איכן נמצא המחשב המרכזי, אתם יכולים להיות בטוחים שהם יזריקו עליו כמה פצצות גרעיניות שרק צריך עד שהם ישמידו אותו. ישנה גם בעיה נוספת עם הפתרון הזה, אולי פחות ברורה מאליה. המחשב המרכזי יהיה חייב להיות אמין בצורה בלתי רגילה. הרי תפקוד הרשת כולה תלוי רק בו. המרכזיות של חברות הטלפוניה למשל עבדו בשיטה הזו, והדרישה לאמינות הגבוהה הכריחה אותן לחסות את כל המחברים והפלאגים בציפוי זהב בלתי מחליד ויקר ביותר. אז ברן הגה רעיון שונה וחדשני. במקום שכל הבסיסים יחוברו זה לזה בנקודה אחת, הם יתחברו במספר גדול של צמתים. זאת אומרת, במקום שהחיבור יהיה בצורת גלגל אופניים, שכל החישורים שלו מובילים אל נקודה מרכזית אחת, רשת התקשורת תראה יותר כמו רשת דייגים, המוני חיבורים קטנים. המידע שיעזוב את הבסיס בלוס אנג'לס ידלג בין נקודות החיבור הללו בקפיצות קצרות עד שיגיע לידו הסופי בניו יורק. באופן כזה אין צורך במחשב מרכזי חזק ואמין, אלא במספר גדול של מחשבים פשוטים וזולים יותר שיבצעו את המיתוג בצורה לא ריכוזית, בצורה מבוזרת. הבונוס ברעיון של ברן הוא שאם הסובייטים רוצים להפסיק את התקשורת לגמרי, הם חייבים להשמיד את כל המוני החיבורים הקטנים, דהיינו להשמיד את כל ארצות הברית. בעצם אולי זה לא כזה בונוס מוצלח. ברן טען בנוסף שלא כדאי להעביר את כל המידע בתוך הרשת כגוש אחד. האותות שדוהרים בתוך הגבלים הם לא יותר מאשר זרמים חשמליים חלשים שמציינים אפסים ואחדות. כל תקלה הכי קטנה בקבל תפגע במידע השברירי. לכן כדאי לפרק את המידע לאלפי חבילות קטנות, packets באנגלית, ולשלוח כל חבילה לדרכה בנפרד. כך, אם תהיה טעות בהעברת המידע, לכל היותר נאבד חבילה אחת וברק חלק זעיר מתוך המידע.
ב-1969, לאחר מספר שנים של הכנות ותכנונים, הגיעה השעה להפוך את התיאוריה למציאות. פרופסור ליאונרד קליינרוק היה אחד מהמומחים המובילים בעולם למערכות מיתוג מחשבים. למעשה, הוא ועוד מדען נוסף מבריטניה הגיעו באופן עצמאי לאותן המסקנות שהגיע אליהם פול ברן, פחות או יותר באותו הזמן. UCLA, האוניברסיטה שבה לימד קליינרוק, נבחרה להיות פורצת הדרך. ב-UCLA תוצב נקודת החיבור הראשונה, והיא תחבר בין רשת המחשבים הפנימית של UCLA לרשת של אוניברסיטת סטנפורד. הצוות של קליינרוק עבד בקדחתנות כדי לעמוד בלוח הזמנים של הניסוי. המחשב שהיה אמור לחבר בין הרשתות הושק רק שנה קודם לכן. הפעם היחידה שקליינרוק ראה אותו במו עיניו הייתה בתערוכה, ובמקרה הזה המחשב המסיבי, חצי טון משקלו, היה תלוי בעזרת ובבים מהתקרה, ובריון עם פטיש גדול היכה בו שוב ושוב כדי להראות לכולם עד כמה הוא אמין ועמיד בפני זעזועים. לקליינרוק הייתה סיבה טובה לחשוב שאותו המחשב בדיוק אמור להיות זה שיגיע למעבדה שלו ב-UCLA. בהחלט לא מחשבה מעודדת במיוחד. למזלם של אנשי UCLA, המחשב שהגיע אליהם עבד כמצופה. כעת ניגש קליינרוק למלאכת החיבור בין שתי האוניברסיטאות. הוא ומתכנת נוסף ישבו מול מסוף המחשב עם שפרופרת טלפון ביד, והמהנדסים בסטנפורד ישבו מול המסוף והטלפון שלהם. המטרה הייתה להעביר את המילים "log in" דרך החיבור החדש. קליינרוק לחץ על האות L, והאיש בסטנפורד אמר לו בטלפון, "קיבלתי L". קליינרוק לחץ על O, והאיש אמר, "קיבלתי O". קליינרוק לחץ על G, וכל הרשת קרסה. זו הייתה ההתחלה של רשת האינטרנט.
הפרק בחסות בלייזמיטר, החברה המובילה בתחום פרפורמנס ולואו טסטינג, המגייסת מפתחים ומהנדסי תוכנה במגוון תחומים. בדיקה, טסטינג, היא חלק בלתי נפרד מהנדסה. אני באורך קבע הייתי מתחיל כל תכנון שלי קודם כל מתכנון של סביבת בדיקות. אותו העיקרון תקף גם כשמדובר באתרים או באפליקציות, וזה מה שעושה בלייזמיטר. המערכת שבלייזמיטר מאפשרת למפתחים לבצע בדיקות עומסים למוצרים שלהם בקלות וביעילות, ועשרות אלפי מפתחים עושים בשימוש בכמה מהחברות הגדולות בעולם. בלייזמיטר מגייסת כעת מפתחים ומהנדסי תוכנה, DevOps, Cloud, Backend, Support ותחומים רבים אחרים. בלייזמיטר היא מקום נהדר לעבוד בו. קודם כל תמצאו שם המון מאזינים של עושים היסטוריה, מה שאומר שאתם כבר מסודרים. המשרדים קרובים לתחנת הרכבת באזריאלי, יש פינת פלייסטיישן לתת לראש להשתחרר קצת. בקיצור, יש כיף. לחצו על הבאנר של בלייזמיטר באתר הבית של עושים היסטוריה, או בקרו באתר של בלייזמיטר כדי לגלות עוד על האנשים והטכנולוגיה ולהגיש את קורות החיים שלכם. blazemeter.com הפרק גם בחסות סיטי. ענקית בינלאומית בתחום הפיננסים, המגייסת עשרות עובדים במגוון רחב של תפקידים למרכז הפיתוח והחדשנות שלה בישראל. סיטי היא אחת מהחברות המובילות בעולם הפינטק, הטכנולוגיה של הפיננסים. בין לקוחותיה של סיטי תמצאו את הכלכלנים והמנהלים בחברות הגדולות והחשובות בעולם. לסיטי יש דרייב חזק מאוד לחדשנות, ובמעבדת החדשנות של החברה בתל אביב מפתחים מוצרים מתקדמים ביותר, כגון פלטפורמת מסחר מאובטחת לטלפונים חכמים, Predictive Analytics ועוד. סיטי מגייסת מפתחים, ראשי צוותים, מנהלי מוצר וחוקרים בתחומי המשין לרנינג, ביג דאטה ומובייל, שהוא אחד מהנושאים שנמצאים בתנופת צמיחה במעבדה. גם סטודנטים למדעי המחשב ויוצאי יחידות צבאיות טכנולוגיות מוזמנים להגיש את קורות החיים. שירה, עמית ורוני ממחלקת הגיוס כבר מחכות לשמוע מכם. צרו קשר עם מחלקת הגיוס של סיטי דרך לינקדאין או פנו ישירות אל רוני נוי אשת הגיוס בכתובת roni.noi@city.com. עד מהרה נפתרו כל הבעיות הטכניות והחיבור בין שתי האוניברסיטאות החל לעבוד. בתוך שבועות ספורים נוצרו נקודות חיבור חדשות ושתי אוניברסיטאות נוספות הצטרפו לרשת הקטנה שזכתה לכינוי ARPANET. השמועה אודות הצעצוע הטכנולוגי החדש והמבטיח התפשטה במהירות במסדרונות האקדמיה וכל פרופסור למדעי המחשב דרש שיחברו גם אותו ואת הפקולטה שלו ל-ARPANET. הרשת התרחבה במהירות ועשרות אוניברסיטאות, בסיסים וחברות קבלן של הצבא האמריקני נתווספו אליה. ככל שנוספו רשתות חדשות לרשת הארפנט, היה צריך להוסיף מחשבים בנקודות החיבור במודל רשת הדייגים. המחשבים הללו מכונים נתבים, ראוטרס, מכיוון שהם מנתבים את המידע שעובר מרשת מחשבים אחת לרשת מחשבים אחרת. עוד נתבים פירושו עוד כסף, ולכן עלה צורך ברור להוזיל את מחירם. כל מי שקנה מכשיר DVD מתוצרת סינית למד על בשרו שהמילים זול ולא אמין הן מילים נדפות בסין. אבל הצבא דרש נתבים זולים וללא אף פגיעה באמינות. אז מה עושים? החוקרים שפתרו את הבעיה הזו בשנת 1973 היו רוברט קאן מדרפה ווינטון סרף מסטנפורד. הרעיון שלהם היה בסיס לקפיצת מדרגה נוספת בהתפתחות רשת האינטרנט. נקודת המוצא של סרף וקאן הייתה שלכל מחשב בעולם צריכה להיות כתובת פרטית שתהיה רק שלו ולא של אף מחשב אחר. באמצעות כתובת זו, חבילות המידע ידעו בדיוק לאן הן צריכות להגיע, כפי שמכתב רגיל בדואר ממוען לכתובת מגורים אחת ספציפית. הכתובת הזו מכונה כתובת IP, אינטרנט פרוטוקול. המחשב ששולח את המידע אם כן מייצר המוני חבילות מידע זהירות, ובתוך כל אחת מהן הוא שותל את כתובת ה-IP שלו, של המקור, ואת כתובת ה-IP של מחשב היעד. חבילות המידע פחות או יותר נבעטות בפראות אל רשת האינטרנט ומכאן הן צריכות למצוא את דרכן באופן עצמאי. מי שמקבל אליו את חבילות המידע הוא הנתב. הנתב מביט בחבילה וקורא ממנה את כתובת היעד. שום דבר אחר בחבילת המידע לא מעניין אותו. בין אם מדובר בווידאו קליפ של מדונה או בדרשה של הרב עובדיה, מבחינתו זה אותו הדבר. כל מה שהנתב רוצה הוא להעביר את חבילת המידע קרוב יותר אל ידה. כאן מגיעה נקודה חשובה וחכמה מאוד שהיא קריטית להבנת עיקרון הפעולה של האינטרנט. הנתב לא יודע היכן נמצא מחשב היד. אפשר לחשוב על זה באופן הבא. כשאנחנו שולחים מכתב בדואר ישראל ורושמים עליו לכבוד אבי כהן, רחוב הגפן אחת, קריית גת, האם מישהו מאיתנו מאמין לרגע שהדבר שלנו מכיר את אבי כהן המדובר? לא. אנחנו מניחים שהדבר יעביר את המכתב למישהו במשרד הדואר שיודע איפה נמצאת קריית גת. מישהו חייב לדעת איפה נמצאת קריית גת. אני מקווה. כשהמכתב יגיע לסניף הדור הראשי של קריית גת, ייתכן וגם הפקידים שם לא יודעים איפה בדיוק נמצא רחוב הגפן אחת. הם רק יודעים שרחוב הגפן שייך לשכונה זו וזו, ומעבירים את המכתב אל סניף הדור שאחראי על השכונה הרצויה. שם הדבר כבר מכיר את הרחובות היטב. הנתבים באינטרנט עובדים על בסיס אותו העיקרון. הנתב בוחן את כתובת ה-IP של היד, אם הוא לא יודע מה לעשות איתה, הוא מעביר אותה לנתב אחר שנמצא גבוה יותר בהיררכיה של הנתבים. באנלוגיה שלנו מדובר בסניף הדואר המרכזי. הנתב הזה קורא את הכתובת אף הוא, ואם הוא לא יודע מה לעשות איתה, הוא מעביר אותה הלאה אל הדרגה הגבוהה יותר והגבוהה יותר, ובסופו של דבר יימצא נתב שיקרא את הכתובת ויאמר, אהה, אני לא מכיר את המחשב הספציפי שאליו צריכה החבילה להגיע, אבל כתובת ה-IP הזו נמצאת בתחום הכתובות ששייך לאזור ניו יורק. הוא ישלח את החבילה אל הנתב שמטפל באזור ניו יורק. כך מועבר את חבילת המידע מיד ליד, מנתב לנתב, עד שהיא מגיעה לנתב שגם מכיר את מחשב היד, והוא מוסר את החבילה ליעדה. אבל כאן נוצרת בעיה חמורה. המידע המקורי פורק לאלפי חבילות זהירות וכל אחת מהן עושה את דרכה בנפרד דרך רשת האינטרנט. מי מבטיח לנו שכל החבילות הללו אכן הגיעו ליעדן? מי מבטיח לנו שהן הגיעו באותו הסדר שבו הם נשלחו? הרי אין לנו שליטה על הנתבים השונים שבדרך, אולי נתב מסוים התקלקל פתאום, או שאולי טרקטור חתך איזה כבל חשוב בדרך. הפתרון של וינטון סרף ורוברט קאן לבעיה הזו היה מחוכם ואלגנטי. המחשב השולח יצמיד לכל חבילת מידע מספר סידורי. 1, 2, 3 וכן הלאה. כשמחשב היעד מקבל את חבילות המידע שלו מהנתב, הוא בודק את המספרים הסידוריים וכך הוא מארגן אותם בסדר הנכון. אם הוא מגלה לפתע שחבילת מידע חסרה לו, דהיינו חבילה מספר 556 הגיעה בשלום אבל חבילה מספר 555 לא, הוא שולח הודעה אל המחשב השולח. חסרה לי חבילת מידע מספר 5555, אנא שלח מחדש. המנגנון הזה מכונה TCP, Transmission Control Protocol. השיטה כולה היא TCP/IP. הגדולה בפתרון של סרף וכאן, שיטת TCP/IP, היא שהיא מורידה את נטל האמינות מעל כתפי הנתבים. מי שדואג למספר את חבילות המידע ולבדוק שהם הגיעו ליעדן, הן המחשבים במקור וביעד. הנתבים רק מעבירים את החבילות ממקום למקום ולכן הם יכולים להיות קטנים, זולים ויעילים. עם התקדמות הטכנולוגיה, גם הנתבים הפכו לחכמים יותר. הם מסוגלים לדבר ביניהם ולהתקן אחד את השני במידע חשוב. אלו צמתי תקשורת פקוקים בעומס מידע, אלו נתבים התקלקלו ואלו חזרו לפעולה. הנתבים הם אלו ששומרים שהמידע יעבור ממקום למקום בצורה מושכלת וחכמה ומפזרים את העומס באופן שווה על רשת האינטרנט כולה. הפתרון שהציעו סרף וכאן היה כל כך מוצלח עד שרוב הארגונים והחברות שהיו מחוברות לארפנט החלו ליישם אותו באופן עצמאי. בכל זאת, פה ושם היו גם כאלה שמשכו זמן או סתם התעצלו לעשות את המעבר וכאן התערב משרד ההגנה האמריקני. נקבע תאריך יעד, הראשון בינואר 1983. מי שלא ביצע את המעבר לשיטת TCP/IP עד לתאריך הזה, פשוט אף מהרשת, בלי חוכמות. למרבה המזל, רוב הארגונים השכילו לבצע את המעבר הזה בזמן, ומספר הניתוקים הממשי היה מינימלי. וינטון סרף, דרך אגב, הוא כיום סגן נשיא בגוגל, וממשיך להיות גורם רב השפעה על הרשת של ימינו. עכשיו עמדה על הפרק השאלה כיצד יחולקו כתובות ה-IP. החלוקה הייתה על פי העיקרון הבדוק של כל הקודם זוכה. בלוק הכתובות של חברת IBM למשל הוא הרבה יותר גדול מתחום הכתובות של מדינת ישראל כולה. מדוע? מכיוון ש-IBM הייתה שם ראשונה כשחילקו את כתובות ה-IP. ישנן 4 וקצת מיליארדי כתובות אפשריות. מספר שבשנות ה-70 נשמע גבוה מאוד, והיום כשבכל בית יש מחשב או שניים הוא כבר לא כל כך מרשים. אבל באותם הימים אף אחד לא האמין שיהיו יותר מכמה עשרות ארגונים וחברות גדולות שהתחברו לאינטרנט. מי עוד יכול להרשות לעצמו מחשב בגודל של מקרר? התוצאה היא שכיום מלאי כתובות ה-IP הזמינות הולך ואוזל. מהנדסי המחשבים כבר פיתחו שיטות להתגבר על המחסור הזה, וסביר להניח שהן יושמו בעתיד הלא רחוק. רק כדי לצייר כאן תמונה שלמה ומלאה, הבה נעבור על הדרך שעושה חבילת מידע שיוצאת מישראל. נאמר שאני מנסה לשלוח מידע אל המחשבים של חברת גוגל בקליפורניה. חבילת המידע עוזבת את המחשב השולחני שלי ומגיעה אל המודם שיושב על השולחן. המודם מעביר את חבילת המידע שלי אל הנתב של ספק האינטרנט, בזק בינלאומי, נטוויז'ן או חברה דומה. הנתב בוחן את כתובת ה-IP של היעד, אבל לצורך העניין אין לו מושג מי זו חברת גוגל ואיפה היא נמצאת. הוא מעביר את חבילת המידע אל הנתב המרכזי של ישראל. זה נתב אחד שאליו מחוברות כל ספקיות האינטרנט הישראליות. הנתב המרכזי מכיר את כל הרשתות הישראליות, ואכן הוא יודע בוודאות שרשת המחשבים הענקית של גוגל לא נמצאת בישראל. לכן הוא שולח את המידע לחול אל נתבים שנמצאים בסיציליה שבאיטליה, באיסטנבול שבטורקיה ובאתונה שביוון. הנתבים הללו יעבירו את המידע הלאה לכיוון ארצות הברית. העברת המידע דרך אגב מתבצעת דרך צמד כבלים תת-נימיים שיוצאים מחופי תל אביב וחיפה. שני הכבלים הללו הם הקשר היחיד שלנו אל האינטרנט העולמי. אם מישהו בחוף חותך אותם בטעות או בזדון, לא תהיה לנו גישה לרשת האינטרנט העולמית על כל הנזק המשתמע מכך. אז בזהירות עם הסכין של האבטיחים, כן? החיסרון העיקרי של שיטת כתובות ה-IP היה בחוסר הנוחות שלה. כתובת IP טיפוסית נראית כך, 128.24.169.22. פרט למהנדסים הקשוחים ביותר, כאלה שלועסים וירוסים, יורקים שבבים ויש להם שערות אפילו על הדיסקים, לאף אחד לא ממש התחשק להתחיל לזכור סדרות ארוכות של מספרים בתור כתובות. הפתרון הראשוני לבעיה הזו היה קובץ טקסט קטן ופשוט, שבו היה כתוב משהו בסגנון, כתובת זו וזו היא שוות ערך למילה סטנפורד. זאת אומרת, כשרצית להעביר מידע אל המחשבים של אוניברסיטת סטנפורד, היית מקליד את המילה סטנפורד, והמחשב היה ניגש אל קובץ הטקסט ומוצא לבד את כתובת ה-IP. השיטה הזו הייתה טובה כל עוד היו כמה עשרות בודדות של מחשבים ברשת. אבל ברגע שהמספר הזה עלה לאלפים, היא כבר לא הייתה מעשית. אי אפשר היה להתקן את קובץ הטקסט במהירות הנדרשת ואז להפיץ אותו לכל המחשבים בעולם ביעילות. בתחילת שנות ה-80 כבר היה ברור לכולם שחייבים לעשות משהו, או שכולנו נאלץ להתחיל ולשנן קבוצות של מספרים אקראיים מהבוקר ועד הלילה. הפתרון שהוסכם עליו היה לבזר את האחריות לשמירת טבלת השמות בין כמה וכמה מחשבים מרכזיים, שמכונים שרתי DNS, Domain Name Servers. הנה דוגמה שתסביר את הרעיון העקרוני. המשתמש מקליד לתוך הדפדפן שלו את הכתובת www.ranlevy.co.il, דוגמה אקראית לחלוטין כמובן. המחשב פונה אל שרת ה-DNS שיושב במשרדיה של ספקית האינטרנט ושואל אותו, האם אתה יודע את כתובת ה-IP ששייכת לכתובת הזו? לפעמים שרתי ה-DNS של ספקית האינטרנט יודעים את התשובה, במיוחד אם המון משתמשים קודמים ניסו להגיע אל אותה הכתובת. אבל אי אפשר לצפות משרת DNS אחד להכיר את כל הכתובות של כל המחשבים ברשת האינטרנט. מה יקרה אם נבקש לפנות אל אתר בכתובת ששרת ה-DNS נתקל בה בפעם הראשונה? הוא יעביר את הבקשה אל שרת DNS אחר, שרת שנמצא גבוה יותר בהיררכיה הפנימית של מנגנון ה-DNS. הבקשה הזו מדלגת משרת לשרת עד שבסופו של דבר יימצא השרת שיודע את התשובה. כתובת ה-IP הרצויה תישלח בחזרה אל המחשב, ועכשיו הוא יכול לדעת לאן לשלוח את המידע שברשותו.
בשנת 1989 החלה רשת האינטרנט להתרחב בקצב מסחרר. עשרות אלפי מחשבים כבר היו מחוברים אליה, וגם גורמים מסחרים החלו לשים עין על האפשרויות הפיננסיות הגלומות בה. אבל הציבור הרחב עדיין לא יכל להשתמש באינטרנט. הסיבה לכך הייתה שכדי להגיע אל מידע שהיה שמור במחשב אחר, היה צריך להשתמש בתוכנות מסובכות. כדי למצוא מסמך ברשת, היית צריך להשתמש במשהו שנקרא Gopher. כדי להעתיק את המסמך, השתמשת בתוכנה מסוג FTP, כדי לשלוח מייל היה צורך בתוכנה אחרת. הידע התחלתי שנדרש היה גבוה מדי עבור האדם הממוצע. מי ששינה את כל זה היה אנגלי בשם טים ברנרס-לי. ברנרס-לי היה מתכנת שהוא עסק במכון למחקר CERN שבשוויץ. CERN היה מרכז חשוב מאוד להתפתחותה של האינטרנט, ואחד הארגונים האירופאים הראשונים שהתחברו לארפנט האמריקנית. בסרן היו מרוכזים טובי המדענים האירופאים, ובאופן טבעי שם גם נעשה שימוש נרחב מאוד ברשתות מחשבים כדי לחלוק מידע בין החוקרים. מטרתו של ברנרס-לי הייתה לאפשר גישה נוחה יותר למאמרים והמחקרים שבמאגרי המידע של מכון המחקר, והפתרון שלו היה להשתמש ברעיון שלא היה חדש, אבל מעולם לא נמצא לו שימוש ראוי, ההיפרלינק, או בקיצור לינק, קישור. ברנרס-לי ביקש לשנות באופן מהותי את האופן שבו גולש באינטרנט רואה את המידע שנמצא על מחשב אחר ברשת. במקום לקבל רשימה ארוכה של קבצים שונים ומשונים שנמצאים על המחשב, הגולש יראה על המסך דף רגיל, כמו עמוד בספר או בעיתון. היתרון הגדול של דף כזה הוא שהוא יכול להכיל את הכישורים שאנחנו מכירים היום. בלחיצת כפתור, הגולש יכול להגיע אל מידע שנמצא על מחשב אחר מבלי להקליד כתובות או מספרי IP. הכישורים של ברנרס-לי חיברו למעשה את האתרים באינטרנט בקשרים סמויים מן העין. הם אפשרו לגולשים לדלג מאתר לאתר בזריזות כדי למצוא את המידע שנחוץ להם. ברנרס-לי פיתח את שפת התכנות שבה נכתבים הדפים הללו, HTML, Hypertext Markup Language, ואת הדפדפן הראשון שהיה מסוגל להציג אותם על המסך. טים ברנרס-לי התלבט כיצד לקרוא לטכנולוגיה החדשה שהוא פיתח. הרעיון הראשון שלו היה The Information Mine, מכרה המידע, כדי להדגיש את הקלות שבה כל גולש יכול להגיע לכל מסמך ברשת. אבל השם נפסל מכיוון שראשי התיבות שלו היו טים, והוא לא רצה שיחשבו שהוא במין אגוטריפ. גם השם הבא, Mine of Information, נפסל, כי ראשי התיבות שלו הם MOI, מועה בצרפתית. לבסוף הוסכם על השם World Wide Web, הרשת הרחבה העולמית. דאגלס אדמס אמר פעם על WWW שזו הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה הקיצור ארוך יותר לביטוי מאשר השם שאותו הוא בא לקצר. רוב האנשים חושבים ש-World Wide Web ו-Internet הן שתי מילים שמתארות את אותו הדבר בדיוק. מההסבר האחרון אפשר לראות שמדובר למעשה בשני דברים שונים מהותית. האינטרנט הוא החיבור בין המחשבים, עצם התקשורת שמאפשרת לנו להעביר מידע ביניהם. ה-WWW הוא רק סוג מסוים של מידע, דפים שיש בהם קישורים. אפשר להעביר סוגי מידע רבים אחרים על האינטרנט, החל מדואר אלקטרוני וכלה בסרטים וסדרות ברשתות שיתוף קבצים כמו ביטורנט. כשאנחנו כותבים WWW בתחילת כתובתו של אתר כלשהו, אנחנו רק מגדירים למחשב שלנו גש אל האתר והווה לי משם את הדף הראשי עם כישורים, תמונות וכדומה. רק פוליטיקאים מעטים הבינו את המהפכה האדירה שתביא הנגישות הפתאומית הזו לכל מידע שבעולם. אחד מאותם פוליטיקאים בודדים היה סנטור צעיר בשם אל גור. אל גור דחף לתת תקציב לקבוצת חוקרים שניסו לפתח תוכנות שיהפכו את הגלישה באינטרנט לנוחה יותר עבור הציבור הרחב. הוא הצליח בכך. הוא אמנם לא המציא את האינטרנט, אבל בהחלט היה גורם מרכזי בתהליך שקירב אותה אל הציבור. אותה קבוצת חוקרים שממן גור בראשותו של מרק אנדרסן יצרו את מוזאיק, הדפדפן הראשון שהיה לו ממשק גרפי נעים לעין, הוא אפשר לחיצה על הכישורים באמצעות עכבר. מוזאיק והגרסה המתקדמת שלו נטסקייפ נתנו לרשת דחיפה אדירה. הם הפכו את הגישה למידע לקלה באופן מיוחד, כך שכל מי שידע להשתמש בעכבר היה מסוגל לגלוש ברשת ללא קושי. המהפכה יצאה לדרך.
עד כאן, תודה רבה לישי עוז שהלחין עבורנו את השיר שפתח את הפרק. ישי הוא מוזיקאי המתגורר בקליפורניה, ומתמחה בכתיבה וביצוע של שירים קליטים ומדליקים לפי דרישה. אם אתם זקוקים למוזיקה טובה, צורים בו קשר ב-ozhafakot@gmail.com. מיד נמשיך לפינה מיוחדת בנושא ההיסטוריה של היין, עדכונים לגבי אירוע הקלטת הפרק החי, תיאטרון צוותא,
וההאקתון המתוכנן בדצמבר, אבל ראשית, חסות אחת קצרה. הפרק בחסות מדיקו, מגייסת מפתחים בתחומי הווב, Machine Learning ו-iOS. מדיקו היא סטארט-אפ מיוחד במינו, היא מגדירה את עצמה כ-Waze של עולם הרפואה. הטכנולוגיה המפותחת בחברה מאפשרת לחולים במחלות קשות לקבל עזרה ותמיכה מהקהילה, מטיפים ועידוד ועד הסברים מעמיקים על התהליכים הרפואיים שצפויים להם. זה חיבוק חיוני ומעודד מאוד למי שנמצאים ברגעים הקשים ביותר בחייהם. מדיקופ עומדת לפני השקה בארצות הברית ומגייסת עובדים חדשים. אם יש לכם כישורים בתחומי הווב, Machine Learning ו-iOS, ולא פחות חשוב, גם רצון אז לתרום לחברה ולעזור לאנשים אחרים, מדיקופ רוצה לשמוע מכם. בואו לרתום את הטכנולוגיה למטרה טובה ולשנות את חייהם של אנשים בכל רחבי העולם. לחצו על הבאנר של מדיקופ באתר של עושים היסטוריה, www.ranlevi.com, והזינו את פרטי הקשר שלכם. כפי שסיפרתי לכם בפרקים הקודמים, ב-10 בנובמבר, יום שלישי, שעה 8 בערב, ניפגש בתיאטרון צוותא כדי להקליט פרק לייב של עושים היסטוריה. המפגש יהיה בסימן 58 שנים לשיגור הכלבה לייקה לחלל. אני ארצה על סיפורה של לייקה, וכמו כן יהיו איתנו אורחים מרתקים ומעניינים מאוד על הבמה. הראשון יהיה יצחק מאיו, סגן אלוף במילואים ואסטרונאוט הגיבוי של אילן רמון, זיכרונו לברכה, שיספר לנו על אימוני האסטרונאוטים ועוד. האורחים הנוספים יהיו חברי קבוצת Space.il, שרק לפני מספר שבועות הכריזה על שיגור מתוכנן של חללית פרטית ראשונה אל הירח. ראשונה בעולם כולו. יואב לנצמן, יריב בש, פרופסור עודד אהרונסון ונועה קטנוב יענו על שאלותיכם בפאנל שכולו חגיגת חלל אחת גדולה. כנסו עכשיו לאתר של צוותא והזמינו כרטיסים. חפשו בגוגל צוותא ועושים היסטוריה, או לחצו על הקישור באתר התוכנית. הזינו את הקוד עושים היסטוריה כדי לזכות בהנחה על מחיר הכרטיס. ההאקתון הראשון של עושים היסטוריה יוצא לדרך. בעולם הטכנולוגיה האקתון משמעו בדרך כלל אירוע שקשור לתכנות, אבל אצלנו האקתון הוא אירוע שבמסגרתו יוצרים פרק של עושים היסטוריה. בשבועות האחרונים ביקשתי מכם לשלוח אליי שאלות ששאלו אתכם הילדים שלכם. כל השאלות הכי מוזרות, מפתיעות ומרתקות שזכיתם לשמוע. אתם עדיין מוזמנים לשלוח אליי שאלות שכאלה. הקליטו את הילדים בטלפון ושילחו את הקובץ אליי. ran@ranlevi.com. בהאקתון אנחנו נעבוד יחד כדי למצוא את התשובות לשאלות האלה וליצור פרק שבו אתם המאזינים חלק מתהליך היצירה וגם הקריינים שלו. ניפגש במשרדי עושים היסטוריה במבנה הסוכה שבבנימינה ביום חמישי, ה-10 לדצמבר 2015, בשעה 7 בערב. אנחנו נמצאים ממש קרוב לרכבת, כך שההגעה למקום סופר נוחה. מספר המקומות זעום ממש, בסך הכל עד 30 מקומות או משהו כזה, אז שילחו אליי מייל מראש כדי להירשם. גם פרק חדש של Curious Minds, עושים היסטוריה באנגלית, יצא לאור, פרק בנושא שימור מידע דיגיטלי. סיפורו של פרויקט דומסדי הכושל של ה-BBC, ומה אפשר ללמוד ממנו על האופן שבו כדאי לאחסן את המידע הדיגיטלי שאנחנו מפיקים כיום, מתמונות ועד סרטוני וידאו, כדי שאפשר יהיה לצפות בו גם בעוד 200 שנה. אם יש לכם חברים דוברי אנגלית, משפחה או עמיתים לעבודה, ספרו להם על הפודקאסט החדש, ואני בטוח שהם יודו לכם אחר כך כשיתמכרו אליו. את פתרון חידתו של ניר דהן מהפרק הקודם נדחה ברשותכם לפרק הבא. בזמן שהפרק הזה עולה לאוויר, אני אהיה בלונדון, מבקר בכל המוזיאונים שאספיק לדחוס לתוך שבוע וקצת. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג על עריכת הקול, נועם קופרשטיין על הגרפיקה, ענת וייסברג, ניר עמית ונתן פוזניאק הם התחקירנים שלנו, ניר חולי מנינג'ה מנקי אמון הרשתות החברתיות, קליו לוקלין ושושי שמולביץ עושות את Curious Minds, דני תימור הוא המנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית, www.ranlevi.com. rn.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת רן את ranlevy.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.